שלום לכולם. אחת המילים שעושה מהפכה בשפה העברית זו המילה אבל. היא לוקחת שני איברי משפט זהים ועושה מהפכה. למשל, אם אני אומר שבחוץ יורד גשם, לא, בחוץ יש שמש, אבל אמרו בחדשות שירד גשם. או אמרו שירד גשם, אבל בחוץ יש שמש. במקרה הראשון אני אקח מטריה, במקרה השני אני לא אקח מטריה. כי האבל הזה בעצם שם את כל הדגש על האיבר השני של המשפט. או למשל, באספת הורים, אני אומר להורים, יש לכם בן נפלא, בן מקסים, אבל. נגמר הסיפור. רגע, זה אבל. איך הוא מתמטיקה? זו השאלה. זה גם מה שקרה אצל המרגלים. הם אמרו את האמת, כן, מקור אחד, בהמשך הם אמרו, הארץ אשר שלחתנו, גם זהבת חלב ודבשי, וזה פירייה, אבל, אפס, אבל, כאן הדגש, כאן המבט, אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי, והיבוסי, והאמורי, יושב בהר, והכנעני יושב על הים, על יד הירדן. זה הדגש. פה הם שמו את הדגש. הכל נחמד, הכל יפה, הכל כזה ריטואלים דתיים נחמדים, אבל תהיה מציאותי, תהיה מפוקח, מה נעשה מיליונים של פלישתים בארץ, איך נתגבר עליהם, אין לנו סיכוי, מבט מאוד מפוקח. זה הדגש שלהם, האבל. אבל חבר'ה, איפה הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? איפה המבט האמוני? גם מקור 2, סיפרו בין השאר, נאמר שיעלו בנגב, ויבוא עוד חברון, ושם אחימן, ששי ותלמה ידי הענק, וחברון, 7 שנים נבנתה לפני צהר מצרים. למה התורה מציינת לי פתאום פה, שחברון נבנתה 7 שנים לפני צהר מצרים? מה השייכות? מסביר הרב חרלפ, תראו איזה הסבר נפלא. הנה. אף על פי שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, וחברון שהיא התרשים של המבונה בכל טוב על אחד משל בצוען, היא הייתה פיקה המצוען. בכל זאת, היחס לארץ ישראל צריך להיות לא מצד שהיא חשובה יותר משאר הארצות, כי אם מצד טובה העצמי, כפי מה שהיא באמת. אני אוהב את הארץ לא כי יותר טובה משוויץ. לא, כי הארץ טובה, כי ארץ אלוקית, כי טוב פה, נקודה. ובלי השגה זו, אם אני אוהב את הארץ כי היא יותר טובה מ-X, אי אפשר לזכות למעלתה האמיתית של הארץ, ולא עוד. אלא שבזמן שאינם מבינים את הארץ מצד עצמותה, וכל התפיסה בה היא אך ורק מצד שמשובחת ונבחרת יותר משאר ארצות, כשאני אוהב את הארץ כי יותר טובה מאנגליה, בזה עצמו נותנים מקום למציאות הגלות. כי אם אני אומר, אני אוהב את הארץ כי פה יש תפוחים גדולים, אז אולי בטיוואן יש תפוחים יותר גדולים. אני אוהב את הארץ, יש פה נוף מקסים. יכול להיות שבשוויץ יש נוף יותר יפה, אני לא יודע. ומכאן נובע קלקול של המרגלים, שלא הבינו את הארץ, אלא בבחינה זו שנבנתה 7 שנים לפני צאן מצרים. ולפיכך הגיעו למה שהגיעו, הם ישוע וכלב, לא אמרו כן. הם אמרו, טובה הארץ מאוד מאוד. היינו שהיא טובה מצד עצמה, לא רק ביחס כלפי שאר הארצות. המבט הוא מבט אמוני, מבט אלוקי. הארץ זו ארץ אלוקית, ארץ נפלאה. פה עיני השם אלוקיך הבא, תמיד. זה נפלא. לכן אני פה. אני לא פה כי היא יותר טובה מ-X. לא. זה מבט אחר. זה גם מקור 3, מה שאמרו יהושע וכלב, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. נקודה. זה מבט אמוני. היום שאלתי תלמיד, איך? מה? איך אפשר להתגבר? תראה מה עושים לנו, מכסחים אותנו, נלחמים בנו, כולם שונאים אותנו. לא רק הערבים, גם האירופאים הנחמדים לא כל כך מסמפטים אותנו, ואמריקאים לא בדיוק משוגעים עלינו. איך אפשר? אמרתי לו, עלו נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לנקודה. יש לי מבט אמוני. אני מחובר לקדוש ברוך הוא. אני לא סתם הגעתי לבוא במקרה. הוא כיוון את עם ישראל לארצו, הוא יחיד לעשות טוב לעם ישראל. נקודה. איך נתגבר? נלך לצבא, ונעשה מה שאפשר לעשות. וכל השאר, השם יעשה טוב לעמו. זה גם הפסקה הראשונה בספר אורות, שהמבט הוא על ארץ ישראל מבט עצמי, לא מבט של אמצעי. אנחנו לא פה כדי שיהיה טוב לעם ישראל, אנחנו לא פה כדי... לא, אנחנו פה כי זה רצון השם, כי הארץ טובה מצד עצמה. זה גם ההבדל של המבט של המרגלים, ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפלים, ונהי בעינינו כחגבים, חיינו בעיניהם, עינינו, עיניהם. אנחנו הסתכלנו במבט המציאותי שלנו, אין לנו סיכוי עליהם. ולעומת זאת, עבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. היה לו מבט אחר, מבט של אמונה, שמחובר לקדוש ברוך הוא. זו הסתכלות אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. יותר פרגמטית מאשר הסתכלות הקודמת. יותר טובה, יותר נכונה. אם לא הייתה הסתכלות כזאת של עלו, נעלה ונצליח, אז אף חלוץ לא היה מגיע לארץ. שום דבר לא היה נבנה פה. שום דבר לא היה מצליח פה. זה גם רש"י הראשון על התורה. הידוע, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם. למה השם התחיל את התורה בראשית? למה לא במצווה ראשונה? מה טעם? פתח לי בראשית. משום כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. השם אמר לעם ישראל, לנו, שהוא נתן לנו את הארץ הזאת. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, אתם גנבים אתם. לקחתם את הארץ מהגויים, הם, עם ישראל אומרים להם, סליחה, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה, הוא נתנה לאשר אשר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם, נתנה לנו. זה הקדוש ברוך הוא. הוא הביא לנו את הארץ. כוח מעשה וגיד לעמו. שואל הרב חרלה, שאלה נפלאה. הפסוק בתהילים אומר, כוח מעשה וגיד לעמו, הקדוש ברוך אמר לנו, שהארץ שלנו. הוא אומר הרב חרלה, סליחה, לנו? תגיד את זה לערבים, תגיד את זה לאירופאים, תגיד את זה להם. למה לנו? כאן התשובה המדהימה, אומר חלה, במקור הבא, בתוך ארבע. אמרה זו תדיריתי, בכל פעם שבני ישראל מתקרבים לארץ קודשם, תמיד, באים האומות וטוענים, ליסטים אתם, לנו הארץ, לא לכם, תמיד. אז ככה היה שנכנסו לארץ ישראל, פעם ראשונה, בבית שני, היום. ורק כשישראל אוחזים בהכרת כוח מעשה וגיד לעמו, כשאנחנו נבין, שהקדוש ברוך הוא אמר שהארץ שלנו, רק אז מסתתמות טענותיהם של האומות. אי אפשר לומר רק, אנחנו פה כי אנחנו צריכים מקלט, כי אנו ברירה, כי רדפו אותנו. לא! כי הקדוש ברוך הוא אמר שזו הארץ שלנו. וגם זאת מפלאי פלאות, שלא נאמר כוח מעשה וגיד לעמים. כי אם כוח מעשה וגיד לעמו, לנו, שאם אח ישראל יודעים ומכירים את כוח מעשיו, כבר מסתתמות טענותיהם של העמים. כשנהיה מלאים בתודעה הזאת, תודעה האמונית הזאת, שהארץ הזו היא שלנו, ברצון השם, בדבר השם, אז גמר, יגמר הסיפור, יגמר הבלגן. הרב יעקב הרצוג היה אחיו של הנשיא חיים הרצוג, זיכרונו לברכה. הוא עצמו היה דיפלומט, הוא כותב בספרו עם לבדד ישכון, שהוא אמר פעם לעצמו, כשאני אגיד לגויים שהשם הביא לנו את הארץ, זה יעזור? הוא כותב בספרו, כן, אני אומר בתור דיפלומט, הייתי בהרבה מקומות בעולם, זה עוזר. כשאני אומר, אלוקים הביא לנו את הארץ, נגמר הסיפור, אין ויכוחים. דרך אגב, גם בקוראן עצמו, בקוראן, אם אני לא טועה, בסורה 70, סורת הפרה, פרק הפרה, שם נאמר, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ולעתיד לבוא עם ישראל, ישוב, לארץ ישראל, כן.
אם אני לא טועה, כרגע, התירוץ שלהם, זה שהם כרגע נאבקים על הארץ, זה שאנחנו לא עושים בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, אז יש להם את הזכות לקחת את
הארץ. נכון, פעם שאני את זה מהרב, אני חושב קמינצקי, לפני הרבה שנים, שהוא אמר את זה, הוא סיפר, שהוא אמר לקדים מוסלמים, היה כתוב בקוראן, שהארץ שייכת לנו, ונקבל אותה, מה כל הבלגן? אז הם השיבו לו, קצת כתרוג מה התשובה הזאת. כשעם ישראל ילך לפי התורה שלו, אז הארץ תהיה שייכת לו. ותעיינו במאמר של הרב צבי ישראל טאו, שליטה, נעלת בעוזך, בספר לבונת איתנו, חלק א' או ב', מאמר חשוב מאוד 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 מאוד, שכל מה שאמרנו עכשיו, מופיע שם, הגרא אומר לפני 250 שנה, פסקה על ספר חבקוק, שכמו שהיו פלישתים פעם, גם כשעם ישראל שלא רצו היו פלישתים עוד פעם, פלסטינאים, שהמטרה שלהם האלוקית, הם לא יודעים את זה. המטרה האלוקית שלהם זה שנחשוב לעצמנו, נחשוב להבנה, שאנחנו עם גדול, עם שמביא בשורה גדולה לעולם, תורה גדולה, אמונה גדולה לעולם, כשאנחנו מחוברים לדברים האלה, הכל יהיה נחמד. בינתיים, העסק שמח. כן.
יש להם גם טענה שאנחנו כוזבים, לא עם אמיתי.
אתה, איזה מוצא אתה? אתה רומני. טוב, לא יודע.
כוזרים. שמעתי פעם אחת מחדר
רבנים. כולם, כולם, גם התימנים, המרוקאים, מילא אני, אבל... טוב, שיהיו בריאים. כמו שלא. בכל אופן, או חלק א' או חלק ב', מאמר בשם נהלת בעוזך. מי שלא קרא את המאמר הזה, לפני השינה, לא הולך לישון בלי המאמר הזה. מאמר חשוב מאוד לקרוא אותו שוב ושוב ושוב, להבין מה קורה היום. מסביר את כל הבלגן שקורה היום. נהלת בעוזך. מאמר נפלא. זה המבט של המרגלים. שהוא דרך אגב גדולי עולם, לא היו אנשים פשוטים, היו הגדולים. מבט בכאורה פרגמטי, אמיתי, מה אתה רוצה, איך אפשר להתגבר על כל הגויים בארץ? והתשובה היא, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל, אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, הוא הביא אותנו לפה, לא במקרה, יהיה בסדר, רק מחוברים לקדוש ברוך הוא. לעומת הוויתורו את הארץ של המרגלים, בסוף הפרשה מגיעה פרשה ציצית, שזה תיקון. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר הספרי במקור חמש. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. העין הולכת אחרי הלב, ולא הלב אחרי העין. זאת אומרת, הכל מתחיל מהלב. זה נכון גם ברובד הלאומי, גם ברובד הפרטי. מה שקיים אצלי בלב, ככה אני אסתכל על המציאות. אם יש לי לב שלילי, אם הכל אצלי שלילי, יש לי מבט שלילי לעולם, אני תמיד אראה רע. אם יהיה לי לב חיובי שמחפש את הטוב, אני אראה טוב. זה כלל לכולנו, גם לי, לכל אחד מאיתנו. מה שיש לי בתוך הלב, ככה נסתכל על העולם. יש מסכת ברכות, הגמרא אומרת, יצר הרע דומה לזבוב. מסביר הגאון מווילנה, זה גם הופיע באום שלו על מסכת ברכות, יצא לפני שנתיים בערך. הוא מסביר כך. הוא אומר, מה זה יצר דומה לזבוב? אם ניקח את האולם הכי נקי, במכון מאיר, אולם הסמכות, משהו מצוחצח, מבריק, מדהים. אבל בתוך האולם הענק הזה תהיה חתיכה קטנטנה של ג'יפה, של לכלוך בקצה האולם. הזבוב לא יסתכל כמה שהאולם נקי ויפה ומצוחצח, אלא ינהל על הלכלוך. זה יצר הרע. להסתכל על מה שרע. להנהל על מה שרע. אמר לי תלמיד, מה הגאולה? איזה גאולה? אני שוב חוזר לרובד הכללי. מה אתה רוצה גאולה? מה? זה גאולה? תראה מה עושים לנו. תראה איזה בלגן, תראה איזה חילוניות, תראה איזה כפירה, מלחמה מערבים, ספינה, מכות, בלגנים. איזה גאולה? אמרתי לו, תסתכל במבט אמיתי, מבט עמוק, מבט רציני. תגיד לי, אמרתי לו, יש לך הורים בריאים ברוך השם? ברוך השם. אתה יושם בלילה טוב? אתה נראה את השם נהדר. אתה לא מתעורר כל רגע, אולי כנס איזה נאצי וישחוט אותך. אתה לא מפחד מזה, נכון? ברוך השם, אתה לומד במקום טוב, יש לך רב נחמד, הכל טוב, יש לך אוכל, אתה לא מחפש קליפות תפוחי אדמה בפחים, נכון? יש ספר נפלא של הסופר יהושע בר יוסף. הספרים שלו פחות מומלצים, אבל הספר הספציפי הזה שנקרא בין צפת לירושלים. ספר נפלא, מאוד מאוד יפה, מתאר את הילדות שלו מתוך אהבה. הוא היה אדם חילוני, אבל הייתה לו הרבה הרבה אהבה לתורה. ממש הוא אפיקורוס בעל כורחו, בלית ברירה. הוא לא עושה אפיקורוס, אבל אין לו ברירה. הדתיים מתנהגים לא יפה. אז הוא נהיה אפיקורוס, אבל יש לו תיאור נפלא, נפלא של ילדותו בצפת, ואחרי זה בהונגריה, אם אני לא טועה, ברומניה, ואחרי זה חזרה לירושלים. ושם הוא כותב שבארץ לא היה מה לאכול. אנשים מתו מרעב. הבת של רב אריה לוין מתה מרעב. לא היה להם מה לאכול. כשהוא הגיע לחוץ לארץ, לכמה שנים, בתור ילד, דבר ראשון, הוא הלך לאוכל של הבהמות, והתחיל לאכול להם את האוכל. הצחקו עליו, כי שם יחסית היה מה לאכול. אמרתי לאותו נער, יש לך מה לאכול? אתה מחפש בצל רקוב? לא. יש לך פנקק על הבוקר, או חביתה, אומלט בלעז, יש לך בצהריים כמה סוגי סלטים, מה, 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 מה אתה בוכה? ברוך השם. אתה גר בירושלים, מקום נפלא, הארץ מתפתחת, איזה שאלה? זה לא גאולה? אלא מה? זה לא גאולה שלמה? נכון. זה נכון. לאט לאט, כמעט כמעט. איך אומר רבי נחמן? אם אדם אומר, רע לי. אומר הקדוש ברוך הוא, רע לך? חכה, תראה מה זה רע לך, שלא נדע. אם אדם אומר, אך, ברוך השם, טוב לי. אומר הקדוש ברוך הוא, זה טוב? חכה, תראה מה זה טוב. צריכים להסתגל, להסתכלות טובה. שני סיפורים. פעם הכרתי בחורצ'יק, אי שם, בצפון דרום מרכז הארץ. באה משפחה מאוד קשה, מאבא שהיה מכה אותם, מכה את אמא שלו, מזלזל בהם, מכה אותם גם פיזית וגם נפשית. לא היה להם כסף בבית, והשם ירחם. הוא יכל להגיד לעצמו, חיים דפוקים, דפקו אותי, אני דפוק, אני אהיה דפוק, וזהו, ולצאת דפוק. אבל הוא החליט, לא, אני אשנה את כל המבט שלי. נכון שאבא שלי הוא X, אמא שלי הוא Y, ואחותי היא Z. נכון. אבל אני אלמד איך להתקדם הלאה מכל המציאות הזאת. אם השם שם אותי בעולם הזה בכזה מצב, הוא כנראה רוצה לקדם אותי לאנשהו. ואם המבט הזה הגיע רחוק מאוד, רחוק מאוד, הגיע לתפקידי מפתח, משפיע בעם ישראל, בגלל המבט הזה. אני מכיר אנשים אחרים דרך אגב, שאין להם את המבט הזה, והם יצאו דפוקים. כי החיים דפוקים, דפקו אותם, אז הם דפוקים. הכל תלוי בנו, בי. אין אדם תלוי אלא בי, איך אני אסתכל על החיים שלי. ועוד סיפור. היה לי פעם, לפני הרבה 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 שנים, תלמיד, שתמיד כיתר, הכל היה רע. הכל היה רע, כל דבר רע. האוכל רע, המבחנים רעים, המורים רעים, ההורים רע, הכל רע, הכל רע, רע, רע. אמרתי לו, חיים, שם בדוי כמובן. תגיד לי, מה, איך ההורים שלך? ברוך השם, נחמדים, נחמדים, בריאים, בריאים. יש לך כסף בבית? יש כסף. מכונית, מכונית. שתי קומות, שלוש קומות. הכל טוב, ברוך השם, הכל נפלא. אז מה אתה מקטר כל הזה? תראה את שמעון, שוב שם בדוי. שמעון בא משפחה מאוד לא פשוטה, שני ההורים חולים, שניהם לא עובדים. הוא מטפל באום שלו, חושק צעיר. בית על הפנים. יש לו גם, בקיצור, השם ירחם. אבל שמעון תמיד מחייך. תמיד מחייך. מה נשמע? ברוך השם. תמיד הוא מחייך. ברוך השם, לא תמיד קל לו, אבל ברוך השם, תמיד הוא רואה מה טוב. אמרתי לאותו חיים הראשון, תמיד תסתכל מה טוב, תחפש מה טוב, למצוא מה רע זה נורא קל, למצוא מה רע בכל דבר זה מאוד לא פשוט, תמיד תחפש מה טוב. מי שמסתגל כזה מבט זה משהו אחר. דרך אגב, אותו חיים, עד השיחה איתי, לא היו לו חברים, החבר'ה התרחקו ממנו, כשאתה רואה מישהו שהוא מקטר והכל רע לו, אתה לא רוצה להיות לידו. מאותו יום שדיברנו, אז הוא השתנה. שינה את כל המבט שלו. נהיה יותר נחמד. אנשים יותר מתקרבים אליו. זה דבר פשוט מאוד. זה פסיכולוגיה בגרוש. מישהו נחמד והוא טוב לו, הוא מחייך, אז תמיד מתקרבים אליו. אז זה העניין של לא לטור. להיות מחובר למבט אמיתי. מבט אמוני. אם קרה לי משהו שלכאורה הוא רע, זה לא סתם. אם השם עשה לי את זה, הוא רוצה לקדם אותי לאנשהו. זה קורה לכל אחד מאיתנו בכל תחום שהוא. הבוס עשה לך משהו מסוים, אתה מתרגז. יש פה איזה משהו. השם מנסה לדבר אליך, מנסה לקדם אותך דרך הדבר הזה. וזה בעצם הציצית. אומרת גם מסכת מנחות, דף במספר 6. היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? למה דווקא צריכים פתיל תכלת בציצית? שהתכלת דומה לים. וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. אומר הנציב בעמק דבר, מקור 7, חוט המקיף את החוטין של לבן, ופוטלו, מתפתל מסביב לו, יהיה תכלת. ובזה בא ללמדנו, דתכלת דומה לכיסא הכבוד. הוא בא להזכיר, דכל השתלשלות חיי האדם, שנגד זה באו חוטי לבן מן כנף, כל הפתיל הלבן, זה החיים שלך. אבל פתיל תכלת, מה בא להזכיר לך? שכל החיים שלך באו ממקור העליון. סיבת, כל הסיבות התעלה. על כן חוט של תכלת פוטל חוטי לבן. תמיד תזכור את התכלת. את המימד הטרנסנדנטי, שמעל, את הקדוש ברוך הוא. כן.
הרבה בן אדם הוא בפועל,
מצוות, ואם התפיסה הזאת ניגש לעולם המעשה, או צריך, נגיד, דוגמה, מרגלים, אז נגיד אם בתפיסה של יהושע וכלב, הוא בסוף צריך להגיע לעולם המעשה, איך אנחנו מגייסים אנשים פה ושם ומלחמים. לפעמים המצב ממש ממש מרגע רוע.
טוב, א', צריכים ללמוד הרבה ולהתרגל, להתרגל, להבין, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא איתנו, הוא רוצה לקדם אותנו, הוא לא רוצה לרעתנו חס ושלום, הוא רוצה לטובתנו. כל מה שקורה לנו בממד הלאומי זה לטובתנו. עיין ערך, נעלת בעוזך, אמר שם. מה שקורה ברובד הפרטי זה לטובתי, בא לקדם אותי. היה לי מקרה לפני שנה. מישהו דרך עליי, רמס אותי, קיבצ'ש אותי, הייתי על הפנים, הייתי על הקרשים. והייתי עצבן מהדבר הזה, הרבה זמן. ואז חבר שלי, בידיים מבט פנימי ועמוק, אז הראה לי איך שהקדוש ברוך הוא רוצה בעצם לקדם אותי מהדבר הזה. ומאותו רגע קמתי מהקרשים, חייכתי, ואמרתי, ברוך השם שזה קרה לי. אם זה לא קורה לי, השם ירחם. זה שהדבר הנורא הזה קרה לי, זה דבר נפלא. זה קידם אותי מאוד. אני ממליץ, דרך אגב, אמר המוסגר, יש ספר של הרב שלום ארוש, שנקרא בגן האמונה. ספר פשוט, מאוד, מאוד פשוט, מאוד יסודי, כדאי מאוד לקרוא אותו. לא צריכים להסכים כל מילה, למשל, עניין של פרנסה, אל ת... לא, זה אפשר לקחת ברור מוגבל. שער ספר, בגדול, הוא ספר נפלא. נפלא ומתוק, מומלץ לכל נער ונערה, וכו' וכו'. באמת ספר מאוד מאוד יפה, שמרגיל אותך. לפני השינה כל יום, קרא דף, שניים, שלושה, תתרגל לאט לאט, תתרגל לחשוב. השם איתך, וכל מה שקורה לך זה לטובתך. ואיך אני מתקדם מהברוך שאני עכשיו נמצא בו. אין לי עכשיו, אני יודע מה, אדם, אין לו עבודה. איך הוא מתקדם הדבר הזה? אתן לכם עוד סיפור. אשתי שתחיה לפני הרבה שנים, למדה מחשבים באוניברסיטה, והייתה צריכה להגיש פרויקט, שיסיים את התואר. בלתי גם חיפשה עבודה, ולא מצאה. חיפשה ולא מצאה, חיפשה ולא מצאה. הייתי מיואש. אמרתי, יואו! הייתי אז אברך, צעיר, עם ילדים, מה נעשה? איך נתפרנס? הלכתי ליהודי אחד צדיק, הוא אמר לי, להתייאש? אתה יהודי מאמין? אתה לומד תורה כל היום? מה זה להתייאש? מה, אתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא עושה לך את זה לטובתך? אז היא עבדה לפרויקט וחיפשה עבודה. ביום שהיא סיימה את הפרויקט, סיימה אותו, טרח, ברוך השם, מצאה עבודה. ברוך השם, תהילה לקדוש ברוך הוא. אם הייתה גלת העבודה הזאת שבוע לפני כן, היא לא הייתה גומרת את הפרויקט, לא היה לה תואר. לא הייתה גומרת, כי... כל הבלגן. תמיד צריכים להסתכל למה. זה לא רע, זה לטובתי. לא תמיד רואים, כן? לא תמיד אפשר לראות, אבל צריכים להבין, קודם כל, השם איתך, מה שקורה לך זה לטובתך. לכן ספר גן האמונה, מאוד מאוד טוב ככה להתרגל, להתרגל לחשוב. אז אין של התחלת. תמיד לחשוב על התכלית. התכלית האלוקית שבחיים שלי, יש לי תכלית בחיים שלי. איך אני מגיע לתכלית הזאת? פעם הרב, הרב מוטי אלון פעם אמר, על הים, התכלת דומה לים. הים התכלת, רק היא התכלת. הוא אמר, הים מרחוק נראה תכלת. הרקיע מרחוק נראה תכלת. שתיקח מים ביד שלך, הם אחורים, מלוכלכים. איזה תכלת? אתה לא רואה תכלת. מקרוב. רקיע, אם מטפס מעבר לכדור הארץ, הרקיע הוא שחור. הוא לא תכלת. מרחוק זה תכלת. מבט גדול, פרספקטיבה גדולה, אז אתה מבין, זה תכלת. זה הולך לתכלית. זה הכיוון, זה המגמה. נכון שכרגע קשה לי. במבט העכשווי, המצומצם, הנוכחי, קשה לי. המבט גדול, כשאני יכול להתנסה למבט של תכלית, אני מבין שזה בא לקדם אותי לאנשים. עוד ספר שאני עכשיו עלה לי בראש, גם שקצת מדבר על זה, זה ספרו הנפלא של רבי נחמן מברסלב, משיבת נפש. זה ליקוד מתוך ספריו. ספר נפלא ומתוק מאוד, גם משיב את הנפש. להתרגל, להתרגל למבט גדול. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, אומר הנביא ישעיה. כי עין בעין יראו, צריכים לכוון את העין שלנו, כלפי העין האלוקית, כך אומר הרב צבי יהודה, במלא מקומות. תמיד צריכים להסתכל במבט אלוקי, גם על המציאות הלאומית, גם על המציאות הפרטית. ויקטור פרנקל. מכירים? האדם מחפש משמעות. היה פסיכולוג מאוד מאוד גדול, היה גם באושוויץ, חיבר כמה ספרים, ואצלו, העיקרון אצלו היה, צריכים שתהיה בחיים תכלת. זאת אומרת, תכלית, הוא אומר, תכלית, משמעות. אם אין משמעות, אם אין תכלת, אין תכלית, האדם לא יגיע לשום מקום. הוא סיפר למשל שבא אליו באושוויץ, בשואה, יהודי אחד, ואמר לו שהוא חלם שבתאריך X יש שחרור, והוא יראה את אשתו. הוא חיכה לתאריך הזה, וחיכה לתאריך הזה, וכולו היה פורח. הגיע תאריך X, ולא היה שחרור. תוך יומיים שלושה, טרח, בן אדם מת. אם אין תכלית, אז האדם הזה הספציפי מת. עם שאין לו תכלית, אז הוא מתמוסס. הוא לא יכול להזיק מעמד. אם לא נבין שלנו יש תכלית כעם, תכלית גדולה, להביא דבר השם לעולם, להביא אמונה לעולם, להביא דברים גדולים לעולם, מוסריות, אור לעולם. אם לא נבין את זה, אז נמשיך ללכת מכות עם כל מיני טורקים באיזו ספינה. אבל ברגע שנבין מי אנחנו ומה אנחנו, אז נגמר הסיפור. כמו שאמר הרב חרל"פ, נכון? שנדע את כוח מעשיו ויגיד לעמו, אז יסתתמו טענותיהם. זו הסיבה שאנחנו בשמע ישראל מכסים את העיניים. אנחנו רוצים מבט אמיתי על המציאות. המבט האמיתי הוא לא תמיד מבט של הנה, תראה מה קורה עכשיו במציאות, תהיה פרגמטי. לא, אני מכסה את העיניים, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. וכך אני מקבל מבט אמיתי על המציאות. זה מזכיר את משל המערה, שהזכרנו אותו פעם, אני חושב, של אפלטון. משל מאוד חשוב. משל המערה, נזכיר אותו פעם, של אפלטון, כתוב בזוהר שהיו חכמים שהיו קרובים לאורך דמאמנותה. היו כאן לדרך האמונה. אומר הרב קוק שהכוונה בין השאר לאפלטון. למה? כי לאפלטון הייתה פילוסופיה מאוד מאוד מלאת אמונה במובן מסוים. יש לו משל נפלא נקרא משל המערה, הוא מופיע בספרו פוליטאה, המדינה. מה זה משל המערה? תקשיבו טוב איזה יופי, משל נפלא. נניח שאני במערה, מיום היוולדי, השם ירחם, בתוך מערה, קשור בשרשראות, ואני רואה מולי את הקיר של המערה, של תוך המערה. זה מה שאני רואה כל החיים שלי, קיר. ועל הקיר יש כל מיני צללים, צל שלי, צל של חבר שלי, צללים. אנשים רואים מחוץ למערה, והצל של האנשים האלה מוטל על הקיר מולי. ואני רואה צל, ואני כל החיים שלי בודק את הצל, חוקר את הצל, כותב תזות על הצל, כותב ספרים על הצל. אומר אפלטון, זה כול הצל. זה צל של מציאות אמיתית. זה צל שלי, של חבר שלי, ומחוץ למערה, יש עולם ומלואו. מה שאני רואה זה צל, אומר אפלטון, כל המציאות החומרית, הגשמית, זה צל. זה צל של מציאות רוחנית. זה אפלטון. עולם האידאות, המציאות הרוחנית, זה המציאות האמיתית. לא עולם שלנו, עולם שלנו נראה לנו מציאות שטויות. המציאות הרוחנית, זו המציאות האמיתית. כך אמר אפלטון, שהיה קרוב לאורך דמאמנות, דרך האמונה. זה מבט אמיתי. מבט שלא לטור אחרי הלב והעיניים, אלא מבט שיות מחובר אל התחלת, אל התכלית. וכותב הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש, מקור 8, השכל, התר אחרי הלב ואחרי העיניים, יעריך את הדברים רק על פי יחסם לתחום שלטונו הוא, הוא יטפח מורה ותקרא רק על פי התוצאות של משפט זה. זאת אומרת, השכל הפרטי, האינדיבידואליסט, המצומצם, הוא מחפש מה טוב לו. אולם, אם האדם מקרב או מרחק, ירא או מקווה, רק על פי השכל האדן, על פי הלב והעיניים, אם אני רק חושב מה טוב לי לפי השכל, לפי העיניים, אני פרגמטיסט, אני מציאותי, שוב אין דעתו פנויה להגות בהשם ובתורתו, שוב אין דעתו נתונה להשם המכוון את מעשיו ומנגד גואלו. עבודת הלב והעיניים אינה עולה בקנה אחד עם עבודת השם. אם אני רק מסתכל על המציאות כמו שהיא, אין בעבודת השם. אחרי לכם אחרי עיניכם, אתם זונים. מי שהולך אחרי ליבו ואחרי עינו, כבר בגד בהשם וזמה מאחריו. זה המבט הפרגמטיסטי, המציאותי. מה טוב לי? אולם, עניין אחר הוא, אם השם ותורתו מקובלים עלינו כעובדת היסוד של כל העובדות, והם, השם ותורתו, הם הבסיס ונקודת המוצא לכל עיוננו, הגיגנו וחריצת דיננו. לא נשקול תחילת את כוח הדברים מול כוחנו. אם אני לוקח את כל הפלישתים בארץ מול עם ישראל, 300 מיליון ערבים מול עם ישראל הקטן, אין לנו סיכוי לחס ושלום. אבל לא ככה שוקלים דברים, שכן מעלינו ומעל עולמנו ניצב השם ורצונו הקדוש. אם נזכור את הקדוש ברוך הוא, אז נוכל להתגבר על כולם. לא נייחס גדולה וגבורה לגדולה ולגבורה חושנית ורוחנית כשלעצמה, אלא כי רק להתאמה לרצון השם לרצונו. הפיכה הזו של כל מהותנו הנפשית והחושנית, המקרבת, המרחקת, היריעה והמקווה, היא התכלית של ניצן הציץ בגדנו. הציצית, התחלת, תמיד תזכור מי מעליך, שהוא איתך, שהוא מכוון אותך. בסדר, שאלות, תשובות, מובן. דברים לכאורה נראה לי טריוויאליים ופשוטים ובסיסיים שצריכים לחזור עליהם כל הזמן. כי ביום יום, כשמגיעים לאיזה פליק, פליק לאומי, פליק פרטי, אז ברגע שוכחים את זה. מישהו פתאום חתך אותך בכביש, מישהו קילל אותך, מישהו הוריק עליך, אתה רוצה להחזיר חזרה, רגע. תזכור, זה לא קרה במקרה. מישהו רוצה לנסות אותך, רוצה לכוון אותך, רוצה לקדם אותך מהדבר הזה. אם מישהו חתך אותך, אתה אמור לזכור שזה מהקדוש ברוך הוא, ולא מהשמנדריק לפניך שחתך אותך. אז אפשר לסיים בפסקה מופלאה, כרגיל, של הרב קוק בשמונה קבצים. זה חלקה, זה לא כל הפסקה. היחס האמיתי, הפנימי, אל היסוד של המציאות במקורו, משאיר לנשמה את צביונה. להתייחס אל המקור. האדם שיודע להתייחס אל מקור החיים שלו, לקדוש ברוך הוא, שכל רגע ורגע בחיים שלו הוא מתייחס להשם, זה משיב לך את צביונך. צביון זה מלשון, זה אופי, זה הרצון האמיתי, זה האופי שלך. אדם עם אופי, אדם שיודע שהוא מחובר להשם כל רגע ורגע. יש לי חבר כזה, שהוא מחובר להשם 24 שעות. באמת, כל המבט שלו מבט שמכוונן כלפי מעלה, כל הזמן. כל מה שקורה לו הוא חושב בצורה שקולה, למה זה קרה? איך הוא אמור להתקדם הדבר הזה? אז הוא גם לא נבהל מכל מיני אנשים חיצוניים לו. יש לו עולם פנימי שמחובר לקדוש ברוך הוא, מאוד מאוד חזק. אז הוא בישיבה, היה באחת הישיבות, היה לומד ספרים לא מקובלים באותה ישיבה, וכולם לעגו לו, וכולם צחקו עליו. הוא עצמו לא שט ליבו לאנשים אחרים, לא אכפת לו. כי הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא יודע שזה מה שטוב לספרים האלה, אז גמרנו, זה מה שהוא עשה. הוא מאוד מכוונן. היה לו צביון, היה לו אופי, היה לו רצון. וזה מצוי באמונה האלוהית. מי שמחובר לאמונה, מחובר באמת. אומללים הם האנשים שמהות החיים שלהם ריקן הוא מאורה המחיה של האמונה הטהורה. מי שאין לו אמונה, הוא אומלל. אפילו עם יושר וצדק, כבוד הבריות, גמילות חסדים, וכמה מידות טובות, וכישרון ודעת יהיה בגורלם. יש להם מידות טובות, כל אלה אפלים הם. נטולי אור חיים. כל זמן שאין בעיקת אור האמונה האלוהית העליונה, המתנסה מכל ערך, רגע ורעיון, חלה עליה. אדם שיהיה אדם הכי נחמד בעולם, כשאנו אמונה, החיים שלו אפלים. זה חיים נטולי אור, זה חיים אומללים. בלי אמונה בקדוש ברוך הוא, זה חיים אומללים. דרך אגב, אמונה בקדוש ברוך הוא, זה לא הכוונה אדם עם כיפה. יש אנשים עם כיפה, אין פה אפלי תואר, נכון? לא. יש פה. יש אנשים, שאתם נמצוא את זה, זה המכשול הבא. יש אנשים עם כיפה שיש להם אמונה, ויש אנשים עם כיפה בלי אמונה, ויש אנשים, אני אוהב את הכל, איני יכול שלא לאהוב את כל הבריאות, את כל העמים. רוצה אני בכל מעמקי ליבי בתקנת הכל. דברים מתוקים, מתוקים, מתוקים. אני רוצה לצמת את הפסקה. מה אמרנו? כן, שאנשים דתיים, יש אנשים דתיים עם כיפה, שהם דתיים, אמונים, מאמינים, ויש אנשים עם כיפה, שאין להם אמונה. ויש אנשים שנקראים חילונים, שאין להם כיפה, ואין להם אמונה, ויש כאלה בלי כיפה, ויש להם אמונה. אני רוצה לצמת את הפסקה שמדברת על זה. פסקה מאוד 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 חשובה, רק צריכים למצוא אותה. זה היה פה, אני זוכר, אני חושב שאני טועה. פסקה שעוסקת בתורה מן השמיים. שבסוף אולי, מפתח, תורה, תורה, תורה. טוב, חבל, אני לא רוצה את זה עכשיו. חיים חט אולי. יש אדם שמאמין בתורה מן השמיים, אבל השמיים האלה מפחידים. טוב, אני לא רוצה את זה עכשיו, אני חייב לכם. חבל, פסקה מאוד חשובה. טוב, בכל אופן, אני רוצה לומר שאדם מאמין זה לאו דווקא אדם שיש לו כיפה והוא שם תפילין. ודאי שזה דבר חשוב מאוד, ואי אפשר לעבוד את השם בלי תפילין ובלי כיפה, כמו שקיבלנו לעצמנו בדורות האחרונים. אי אפשר להיות עובד השם בלי הדברים האלה, אבל זה לא מתחיל. המשנה מסכת אבות, פרק ב', משנה ב', אומרת שלמה קדמה שמה לבעיים שמוע? כדי שיקבל עליו קודם כל עול מלכות שמיים, ואחרי זה עול מצוות. אם אין לך עול מלכות שמיים, אז אל תקבל עול מצוות. הרב צבי יהודה מאוד מאוד הקפיד בדרך כלל שאדם לא יחזור בתשובה וקיים יד מצוות. לא. אלא קודם כל יחזור בתשובה, יקבל עול מלכות שמיים, יברר את האמונה שלו, בירור טוב, כמו שצריך, לאט לאט. אחרי זה, אחרי שהיה באמת, באמת, מלא מלא בעול מלכות שמיים, באמונה, אז הוא היה שומר תורה ומצוות. אבל לא לפניכם, לא לדלג. מעשה בבעל תשובה, כך ספר הרב שלמה אבינר שליטה. מעשה בבעל תשובה, שלמד עם הרב צבי יהודה חברותה. ואז בשלב מסוים הוא אמר, אני רוצה לקיים מצוות. אמר לרב צבי יהודה, לא, זה עדיין לא יכול. עוד לא הגיע הזמן. טוב, למדו אמונה, למדו אמונה, למדו אמונה. נו, אני רוצה מצוות. אתה עוד לא יכול, אתה עוד לא הגעת למדרגה, חכה. לא למדרגה, אתה עוד לא... צריך עול מלכות שמיים. טוב, בשלב מסוים, בן אדם הזה אומר, שביטה. אני לא רוצה יותר ללמוד אמונה, אני רוצה לשמור מצוות. אומר הרב צבי יהודה, אין בעיה. הוציא ספר המצוות לרמב״ם. טוב, אומר אותו יהודי, אותו יהודי, נהדר, מצווה ראשונה, להאמין בקדוש ברוך הוא. עבד עליו, אמונה. לכן אני רוצה לומר שאדם מאמין, אדם שמלא מלא דבקות בהשם, מלא אהבה לקדוש ברוך הוא, טוב, זה מדרגות. מלא יראה מהקדוש ברוך הוא, מלא קישור לקדוש ברוך הוא. ומתוך כך, קיום מצוות, ודאי, מה השאלה? אבל יש אנשים, שומרי תורה ומצוות, שאין להם אמונה בהשם. טוב, חבל מאוד שיש לי בלקאוט, ואני לא מוצא את הפסקה הנפלאה הזאת. ממש ממש חבל. טוב. מה אתה שרוצה להגיד לי בדבר הזה? נחשוב אחרי זה, אנחנו רוצים להגיד לי בדבר הזה. טוב, בכל אופן, נרד מזה. על תורה מן השמיים. חבל. טוב, עזבת. אומלל הוא העם שאין לו אמונה אלוהית. עם שאין לו אמונה הוא אומלל. אומללות הם נשמות יחידיו, אף על פי שהוא נראה חי, פועל, מסדר, כובש, מנצח, עושה חיל, דוגל בדגל נאה, בפוליטיקה העולמית. כל אלה לא יאשרו, לא ייתנו לו עושר, לא ימלאו את המקום הפנימי של קודש הקודשים הריק לחיו עצמיים. אין לו אמונה, זה לא שווה כלום, הוא אומלל. דגל האמת האלוהית, כי יתרומם בתוך לב, מבקש אלוהים, דורש חיים של אמת פנימית. כשאדם מרים את דגל האמת, דגל האמונה, דגל של ישראל, הוא לא בגבורת הסוס, לא בשוקי האיש, לא בחיל ולא בכוח, לא באושר, לא בתפארת מנצחים, יחיה יחיד ועם. כי אם ביסוד מקור חיי אמת המצוי רק באמונה אלוהית הברורה והטבעית מעומק טבע הנשמה. זאת אומרת, בעברית, צחה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם, העיקר זה לא חיל וכוח. ודאי שצריכים חיל וכוח, ודאי, אם יש רוח השם. הרב צבי יהודה היה מקפיד מאוד ללכת למצעדי צה"ל, ואמר לתלמידיו, תלכו למצעדים. והוא היה במצעד אומר, אנחנו ברכב, אנחנו בסוסים, ואנחנו בשם השם, אלוקים נזכיר, צריכים רכב וצריכים סוסים, לחבר את זה לקדוש ברוך הוא, אל שם השם. יש כזה מימרה חרדית, כוחי ועוצם יודי. איך אתה הולך למצדים? צעקו על הרב צבי יהודה, כוחי ועוצם ידי. אמר הרב צבי יהודה, רבנו ניסים מגרונה, הרן, שכולם לומדים את פירושיו על הגמרא, אבל לא לומדים את הדרשות שלו, דרשות הרן, בדרוש עשירי, אם אני לא טועה, או י' א' או י' מי שעשירי, הוא כותב, יש מצווה, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, יש מצווה לומר את זה. יש לי כוח, יש לי עוצמה. וזכרת, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. צריך לזכור את זה, לחבר את זה כל הזמן. יש לנו צבא נפלא, ברוך השם. יש לנו טנקים מתוקים, ומטוסים יפהפיים, ויש לנו רובים מדהימים, וחיילים מוסרי נפש מדהימים, ברוך השם. הכל בעזרת השם. בעזרת השם, אם השם לא יבנה, לא ישקוד, לא יבנה בית, שב, שקד, שומר. ודאי שקדוש ברוך הוא זה הכל. והוא התברך, נתן לנו צבא, ונתן לנו כוח, וצריכים להיות מודעים לכוח שלנו. אז זה הפתרון. מול המבט הפרגמטי, המציאותי, לכאורה, המפוקח לכאורה של המרגלים, שאמרו, איך אתה יכול מול כל המיליונים האלה, אין לך סיכוי. אמר יהושע, אמר כלב, אנחנו יכולים. הלא נעלה, בטח שאפשר. כי אני מחובר אל הקדוש ברוך הוא. מחובר לאמונה. יש לי תחלת, פתיל תחלת, שמזכיר לי כל הזמן שלי תכלית. ואני מחובר אל התכלית הזאת. לא מפחד מאף אחד. זה נכון גם ברובד הלאומי, וגם ברובד הפרטי. איך אני יכול? אני יכול. אני אצליח. איך? בעזרת השם. אני אדם מציאותי מאוד. אני הולך לצבא, אני עושה מילואים, אני עובד לפרנסתי, אני כן פועל בשדה המציאות. ואת כל הפעילות המעשית הזאת, אני מחבר אל הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. שאלות, תשובות, תמיהות, דחיות. טוב, יישר כוח ותודה רבה לכולכם. כל טוב.